עירובין, דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב' במשנה. מפעם לפעם אנחנו שומעים לצערנו הרב על אסונות כבדים שפוקדים מדינות. המדינה לא מסוגלת להתמודד לבד עם האסון הכבד. ומרחבי העולם שולחים משלחות חירום כדי לעזור לאותה מדינה להתמודד עם האסון הכבד. יהודים, רחמנים, גומלי חסדים, יוצאים בטיסה לעבר אותה מדינה כדי לסייע ככל שאפשר, להתמודד עם האסון הכבד, לפנות הריסות, לעזור לפצועים, לסייע כמו שאפשר. והנה, כשנוחתים שם באותה המדינה, הולכים אל הזירה, והם מתמקמים איכשהו בסמוך לזירה כדי שיהיה אפשר ככה לעזור ולסייע. נוטעים אוהלים מן הסתם, מתארגנים בתנאי שדה. כשנכנסת שבת, אותם שהם כמובן שומרי מצוות, חייבים לדאוג שיוכלו לטלטל בתוך אותו מחנה שבו הם נמצאים. הם צריכים להפוך את המחנה שלהם למקום שמוטל לטלטל בו. ואם הם לדוגמה נמצאים באיזשהו מדבר, או שהם נמצאים במקום של שדות, זה נחשב ככרמלית. הם לא יכולים לטלטל שם. דרבנן אסור לטלטל באותו מקום. ואם הם צריכים לקחת כוס או לקחת צלחת, לקחת תלית בשביל לקחת דברים איתם, ממקום למקום, הם חייבים לגדור את כל השטח שהם נמצאים בו, את כל הבסיס, את כל המחנה. צריכים לאלתר, תכף ומיד, ממש לפני כניסת שבת, לעשות מחיצות ולגדור את כל המחנה. אין להם כרגע גדרים ממש מסודרים. הם רוצים להשתמש עם דברים מאולתרים. אז הנה, בזמן המשנה, זה היה מצוי מאוד, שיירות שהיו הולכים ממקום למקום, על גבי גמלים, על גבי חמורים, על גבי סוסים. והנה היא נכנסת שבת, הם צריכים כמובן לחנות, לא יכולים להמשיך במסע. והם גם היו צריכים להתארגן ולעשות מחיצות סביב השטח שבו הם רוצים להיות, להתמקם. והמשנה כאן נותנת את הכללים, את הגדרים, כמו שנקרא תרתי משמע, איך אפשר לגדור את המקום כדי שיהיה מותר לטלטל בתוך אותו שטח במהלך השבת בלי שום הגבלה. שיירה, הכוונה לפחות שלושה אנשים, שחנתה בבקעה, מקום שהוא נחשב כרמלית, דרבנן נסו לטלטל שם. איך הופכים את המקום הזה למקום מוקף מחיצות? והקיפו הכלי בהמה, כל מיני כלים שיש ברשותם, לאו דווקא כלי בהמה, עושים, מקיפים את המקום. כמה הגובה שצריך להיות הכלי בהמה? אז אומרת המשנה, מטלטלים בתוכה, או בלבד שיהיה גדר גבוה 10 טפחים. זה תנאי אחד. תנאי שני, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. צריכים לשים לב ולהשגיח שיהיה מחיצות מסביב. עכשיו, אם אין להם מספיק דברים ממה לעשות מחיצות, אין להם מספיק כלים ממה לעשות מחיצות, אז הם צריכים להשאיר פרצות. אז דבר ראשון, הם צריכים כמובן להקפיד, כמו שמיד נראה, שלא תהיה אפילו פרצה אחת יותר מ10 אמות. אבל גם כשיש להם פרצות קטנות של פחות מ10 אמות, הם צריכים להקפיד שלא יהיה יותר פרצה מאשר מחיצה. צריך שיהיה יותר מחיצה מפרצה. ובלבד, קודם כל, ובלבד שיהיה גדר גבוה 10 טפחים, כמו שאמרנו, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. צריך שיהיה בניין שהפרצות לא יהיו יותר ממנו. כל פרצה שהיא עד כ10 אמות מותרת. כמובן, אם אין יותר פרצה מאשר בניין, מפני שהיא כפתח. אבל אם יש פרצה, אפילו פרצה אחת, יתר מכאן, יותר מ10 אמות, אסור לטלטל בכל השטח שהקיפו, זה לא נקרא שטח מוקף. פרצה אחת, יותר מ10 אמות, הורסת את כל המחיצות. אז צריך קודם כל להקפיד, שלא יהיה פרצה של 10 אמות, יותר מ10 אמות. דבר שני, צריך להקפיד, שלא יהיה יותר פרצות מאשר מה שבנוי. דבר שלישי, שהגובה של המחיצות כמובן יהיה 10 טפחים. אומרת הגמרא איתמר, במשנה כתוב, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. שהפרצה לא תהיה יותר גדולה מאשר הבניין. אבל אם הפרצה והבניין זה אותו גודל, 50% פרצות, 50% בנוי, מחיצות. פרוצקי עומד. רב פאפה אמר, מותר לטלטל בתוך אותו שטח. רב הונה, ברידה רב יהושע אמר, אסור. למה רב פאפה אמר מותר? כי זה הלכה למשה מסיני. הדין הזה, שלמרות שיש פרצות במחיצה, זה בסדר, זה הלכה למשה מסיני. ואיך משה רבנו קיבל בסיני שזה יהיה מותר המחיצה הזאת? אחי אגמרי רחמנה למשה. ככה לימד הקדוש ברוך הוא את משה, את ההלכה למשה מסיני הזאת. כשאתה עושה גדרים עם פרצות, לא תפרוץ רובה. אבל אם חצי פרוץ וחצי עומד, זה בסדר. רב הונא בר רידא רבי יהושע אמר אסור, למה? אחי אגמרי רחמנה למשה. קצת שונה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו. מה הוא אמר לו? גדור רובה. גם יש לך פרצות, אתה צריך להקפיד שהרוב יהיה מחיצה. אבל אם זה 50% פרוץ, 50% מחיצה, אסור לטלטל שם. הגמרא מנסה להוכיח מי צודק מבין שני האמוראים. ודבר ראשון, כמובן, מביאים את המשנה. תנן, המשנה כותבת, ולא יהיו פרצות יתרות על הבניין. מה אתה מבין מדברי המשנה? שכל הבעיה שהפרצה היא יותר. אבל אם הפרצה והבניין זה אותו דבר, כבניין מותר. אפילו שפרוצקי עומד, כמו דבריו של רב פאפה. זאת הוכחה מוחלטת ונכונה. ובאמת במסקנה הגמרא מקבלת את ההוכחה הזאת, ולכן אומרת שההלכה כרב פאפה, שפרוצקי עומד מותר. כל הבעיה זה שלא יהיה פרצה יותר מאשר מחיצה. אבל הגמרא מנסה לדחות ולהגיד שהמשנה בכל זאת יכולה להסתדר גם עם רב הונא בר רידא רב יהושע. לא תימא כבניין מותר, אלא אימא, אם בניין יתר על הפרצה, רק אז מותר, שצריך שיהיה יותר בנוי מאשר פרוץ. אבל כבניין מאי, מה תגיד? שאם זה 50-50, אסור, כמו שסובר רב הונא בר רידא רב יהושע, אז יחי ליטנה לא יהיו פרצות כבניין. למה כתוב שלא יהיה פרצה יתר על הבניין? אתה אומר הקשיא. ובאמת, המשנה הזאת היא הוכחה לדבריו של רב פאפה, שפרוץ כעומד מותר. הגמרא מנסה להקשות מהלכות שונות, שיש בהם גם כן דין שצריך לשים בהם מחיצה. סוכה, צריך שיהיה במחיצות. כלאיים, אם רוצים לזרוע ענבים וסמוך לזה זרעים אחרים, כדי שזה לא יהיה כלאיים, צריך לעשות מחיצה ביניהם, ואז אפשר לזרוע משני הצדדים, אפילו קרם בצד אחד, ולסמוך לגדר מצד אחד קרם, ולסמוך לגדר מהצד השני אפילו זרעים אחרים, אבל צריך שתהיה מחיצה כשרה. הגמרא מנסה לקחת אותנו לסיור בשורה של הלכות, שצריכים להביא שם מחיצה, ושם מנסים להוכיח מה היה הדין, פרוץ כעומד. האם זה נחשב מחיצה טובה, זה לא נחשב מחיצה טובה. ננסה להוכיח מכל אחד מהמקומות האלה. תשמע, משנה במסכת סוכה. המקרה סוכתו בשיפודים. אדם שם סכך על הסוכה, שיפודים של מתכת. מותר? אסור. מסכת סוכה מובא שכל דבר שהוא מקבל תומה, כל דבר שהוא כלי, אסור לעשות איתו סכך. שיפודים. זה דבר שאי אפשר לסכך בו, זה נקרא סכך פסול. או בארוכות המיטה, אותם קורות שנמצאים בצידי מיטה, שהם עדיין בהגדרה של כלי, גם אם הם עץ, אי אפשר לעשות איתם סכך. זה נקרא גם כן סכך פסול. אז אם הוא עשה את כל הסוכה רק מסכך כזה, בוודאי שהסוכה תהיה פסולה. אבל אם רק חצי מהסוכה זה סכך פסול, וחצי מהסוכה זה סכך כשר, וכמובן שאין רצף מדי גדול של סכך פסול, אלא יש קצת סכך פסול, קצת סכך כשר, קצת סכך פסול, קצת סכך כשר, ככה לאורך. אז אומרת המשנה, אם יש רווח ביניהם כמותם, אם יש רווח של סכך כשר, אותו גודל כמו הרווח של הסכך הפסול, כשרה, מה אתה רואה מפה? שאם זה בדיוק פרוץ כעומד, זאת אומרת 50% בסדר, 50% לא בסדר, רואים שזה קשר כמו דבריו של רב פאפה. יש פה הוכחה שנייה לדבריו של רב פאפה, שפרוץ כעומד מותר, וקשר על רב הונא בר רידא רב יהושע. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כשנכנס ויוצא. הגמרא מבינה עכשיו ש... אתה רוצה לשים סכך ברווח של בין הסכך הפסול, זאת אומרת, יש סכך פסול מפה, סכך פסול מצד השני, ואתה רוצה באמצע לשים סכך כשר, בדיוק באותה כמות, אתה חייב בשביל זה שהמקום שאתה רוצה לשים את הסכך כשר יהיה קצת יותר מרווח, כדי שתוכל להכניס ולהוציא את הסכך הכשר. אז אם נאמר, יש לך טפח של סכך פסול, ובצד השני עוד טפח של סכך פסול, ואתה רוצה להכניס באמצע טפח של סכך כשר, אתה צריך קצת יותר מטפח. ושהטפח של הסכך הכשר יוכל להיכנס ברווח הזה ולהידחק פנימה. הרי אתה לא יכול לדחוק בשטח של בדיוק טפח, סכך כשר ברוחב של טפח, ככה הגמרא הבינה עכשיו. ולכן, כשנכנס ויוצא, אותו סכך כשר. אז אם כן, יוצא שהרווח הוא יותר, הסכך הכשר הוא יותר מאשר הסכך הפסול. שואלת הגמרא מי אמר, והאפשר לצמצם? מי אמר שהמשנה מדברת בדווקא, שיש קצת יותר רווח של סכך כשר מאשר הסכך הפסול, אולי באמת מדובר פה שיש בדיוק אותו רווח כמו הסכך הפסול, ככה גם יש את הסכך הכשר. אמר רבי עמי, המשנה שמה מדברת במעדיף, שכן יש קצת יותר רווח לסכך הכשר מאשר הסכך הפסול. רבה אמר, הסבר אחר, אם היו נתונים השיפודים ערב, לרוחב, נותנם שתי, שם אותם לאורך. שתי, אם זה היה לאורך הסכך הפסול, אז נותנו לסכך הכשר ערב. ואז מה יוצא? יש כאן סוכה, שלאורך הסוכה יש סכך פסול. סכך פסול ורווח. עוד סכך פסול ורווח. עוד סכך פסול ורווח. עכשיו אני רוצה להעמיד סכך כשר באותו רווח. ומדובר כאן שמעמידים את הסכך הכשר באותו רווח, לא לאותו כיוון של הסכך הפסול, אלא לכיוון הנגדי, זאת אומרת לכיוון הצד שלו. זאת אומרת, אם זה היה לאורך, אז את הסכך הכשר אתה שם לרוחב. עכשיו, בשביל לשים סכך כשר לרוחב, בשטח החלל, שבאמצע, זה חייב מצד, משני הצדדים של הסכך הכשר להיות נסמך על, על שני הצדדים של הסכך הפסול. ואז אם כן יוצא, שיש שורות של סכך פסול ורווח ביניהם, וכשאני מעמיד את הסכך כשר לרוחב, אז אני מעמיד צד אחד של הסכך כשר על גבי סכך פסול אחד, וצד השני על גבי סכך פסול אחר, יוצא בעצם שהסכך הכשר צריך להיות קצת יותר מאשר הסכך הפסול, כדי שהוא יוכל לעמוד על גבי הסכך הפסול משני הצדדים של הסכך הכשר. ואם כן, יוצא שיש כאן יותר סכך כשר מאשר סכך פסול, ורשי במסכת סוכה מביא, שהסכך הכשר, בגלל שהוא יותר מאשר הסכך הפסול, הוא מבטל את הסכך הפסול. ויש פה, נחשב שיש פה כאילו רק סכך כשר. המערם נוקט שככה צריך גם להסביר כאן בסוגיה שלפנינו. טוב, אז אם כן, אין לנו הוכחה לגבי פרוץ כעומד, האם זה נחשב מחיצה או לא. אז הגמרא מנסה להוכיח ממחיצות של עניין שבת מברייתא. תשמע. שיירה שחנתה בבקעה, והיא נכנסת שבת, והם רוצים להפוך את השטח שמסביבם לרשות היחיד. והיא כיפוה, בשביל לעשות גדר, בגמלים, הושיבו את הגמלים כדי שיחשבו כמחיצה, בהוקפות ששמים על גבי הגב של הגמל כדי לשבת על ההוקף הזה על גבי הגמל, או באביתים, באותם קרים ששמים מתחת להוקף של הגמל, בשליפים, במסעות שעל הגמל, בקנים, בקולחות, כלכי ירקות, כל דבר שיש להם. מעמידים מזה מחיצה מסביב, כמובן בגובה של 10 טפחים, ומטלטלים בתוכה, בתוך אותו היקף, נחשב ממש רשות היחיד. ובלבד שלא יהיה בין גמל לגמל, רווח כמלוא גמל. ובין הוקף להוקף, שלא יהיה רווח כמלוא הוקף. ובין אבית לאבית, שלא יהיה רווח כמלוא אבית. כי אם יש כן רווח כזה, אם זה פרוץ כעומד, זה לא מחיצה. אז קשה על רב פאפה שאמר שזה כן מחיצה. עונה הגמרא אחא נמי, צריך להעמיד שמה הכוונה שיש כאן בין גמל לגמל כמלא גמל. בנכנס ויוצא, הגמל הזה יכול להיכנס ולצאת באותו רווח של כמלא גמל. אז אם כן, בשביל זה צריך שהרווח יהיה קצת יותר מאשר כמלא גמל, אם באמת יש רווח קצת יותר מכמלא גמל, והסגור זה רק כמלא גמל מדויק, יוצא שהפרצה פה זה יותר מאשר מה שעומד. אז לכן, כמובן, המחיצה היא איננה מחיצה טובה. שואלת הגמרא קושייה נוספת. דווקא מדיני כלאיים. תשמע, למדנו ברייתא לענייני כלאיים. התורה אוסרת לזרוע ענבים וזרעים אחרים ביחד. אלא אם כן יש מחיצה ביניהם, ואז אפשר לסמוך זרעים מצד אחד וענבים מצד שני. בשביל זה המחיצה צריכה להיות בתורת מחיצה. אומרת הברייתא, נמצאת אתה אומר שיש שלוש מידות במחיצות שאדם מעמיד, מחיצות של קנים. הוא מעמיד אותם במאונח. כל קנה שהוא רוחב פחות משלושה טפחים, אפילו חצי טפח, קנה אפילו חצי טפח, צריך שיהיה בין זה לזה, בין קנה לקנה, פחות משלושה טפחים. כדי, צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה, שיהיה פחות משלושה. כדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש, שהגדי לא יוכל לעבור בין הקנים האלה, ככה בלי שום עיכוב בבת אחת. וברגע שיש לך פחות משלושה טפחים בין קנה לקנה, אנחנו אומרים לבוד זה כאילו זה סגור. אז אם יש לך פה היקף שלם של קנים לאורך, שבין קנה לקנה יש פחות משלושה טפחים, אז גם אם הקנה הוא ממש חצי טפח, ממש קנה דק, בכל זאת זה נחשב מחיצה סגורה לגמרי. זה מידה ראשונה. מידה שנייה, כל קנה שהוא יותר רחב, ברוחב שלושה, או יותר משלושה עד ארבעה, משלושה עד ארבעה טפחים, אז כמובן שאם בין קנה לקנה יש פחות משלושה טפחים, זה בוודאי נחשב סגור על ידי לבוד. אלא כאן יש עוד כולה. צריך שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. שהרווח בין קנה לקנה לא יהיה כמו הקנה בעצמו. לדוגמה, אם יש לי קנה של 3.5 טפחים, רוחב, מותר שיהיה, אם יש לי קנים כאלה, מותר שהפרצה שבין שני קנים כאלה תהיה אפילו יותר משלושה טפחים. עד 3.5. דיינו, אפילו שאי אפשר להגיד לבוד, כי זה בעצם שלושה טפחים ויותר, בכל זאת אני משתמש פה עם כולה נוספת, שמכיוון שיש עומד מרובה על הפרוץ, זה גם טוב בדיני מחיצה. אז כאן הברייתא המתנסחת, בוא נראה את הנוסח המדויק, כדי לראות מי צודק פה בוויכוח, רב פאפא או רב הונא בריד רב יהושע, מה היה הדין בפרוץ? כעומד בדיוק, האם זה מחיצה טובה או לא. אז הברייתא כותבת כאן ככה. צריך שלא יהיה בין זה לזה כמילואו, כדי שלא יהיה פרוץ כמו העומד, ואז מה? אם זה פרוץ כעומד, זה לא מחיצה. ואם היה פרוץ מרובה על העומד, אז זה לא מחיצה. אף כנגד העומד אסור. אז בעצם נראה שפרוץ כעומד מותר. אז הגמרא בהמשך תשאל, רגע, לפני כן אתה אומר שלא יהיה פרוץ כעומד. אחרי זה אתה אומר שרק אם פרוץ זה יותר מהעומד זה לא טוב. פה ממש באותה שורה, לכאורה הברייתא סותרת את עצמה. טוב. הגמרא מוקימה שמה שכתוב כאן, כמילואו, זה הכוונה בנכנס ויוצא. זאת אומרת, בעצם הבעיה שלנו זה שזה לא יהיה פרוץ מרובה על העומד. אבל אם פרוץ כעומד זה בסדר. זאת אומרת, מהקטע הזה של הברייתא דווקא יש ראיה לרב פאפא, שפרוץ כעומד זה מחיצה טובה. שרק אם היה פרוץ מרובה על העומד, רק אז אף כנגד העומד אסור. זה לא נחשב מחיצה. זה מידה שנייה. מה המידה השלישית לעניין מחיצות של קנים? כל קנה שהוא ברוחב בין ארבעה טפחים ומארבעה עד עשר אמות, בין ארבעה טפחים לעשר אמות, אז צריך שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. גם כאן צריך להקפיד שלא יהיה פרוץ יותר מהעומד. שלא יהיה פרוץ כעומד. כאן הברייתא במפורש כותבת, כמו רב הונא בריד רב יהושע, הברייתא לכאורה סותרת את עצמה. כי כאן היא אומרת, שאם זה פרוץ בדיוק כמו העומד, 50-50, זה לא מחיצה טובה. טוב, אז עד לכאן בעצם אין הבדל מהמידה השנייה, של משלושה עד ארבעה טפחים, שצריך להקפיד שלא יהיה פרוץ יותר מהעומד, או שלא יהיה פרוץ כעומד, לפי רב פאפה, לפי רב נברי רב יהושע. בכל אופן, בינתיים זה אותו דבר, אבל כאן יש חידוש מיוחד. ברגע שהקנה הוא ברוחב של לפחות ארבעה טפחים, אז כל כזה מחיצה, אם היה פרוץ כנגד העומד, מותר. אם היה פרוץ כעומד, אז כנגד העומד מותר. זאת אומרת, שאם יש כאן מחיצה בין הענבים לבין השאר הזרעים, אבל אין פה עומד יותר מהפרוץ. אבל יש לי קנקנים שהם ברוחב של בין ארבעה טפחים עד עשר אמות. אז כנגד המחיצה עצמה, מותר לזרוע. אין כליים. אבל כנגד הפרוץ אסור לזרוע. אז זה המידה השלישית, שמצד אחד זה מחיצה, מצד שני זה לא מחיצה. מצד אחד זה מחיצה רק כנגד איפה שיש קנה, במקרה שכמובן זה לא עומד יותר, שיש פה מדי פרוץ, מדי הרבה פרוץ, אבל לפחות כנגד המחיצה זה נחשב מחיצה טובה. איפה שיש כן מחיצה, לפחות שם זה נחשב מחיצה טובה. לעומת, אם זה עד ארבעה טפחים, אם זה פחות מארבעה טפחים, אפילו כנגד המחיצה אתה לא יכול להעמיד שני סוגי זרעים בשני הצדדים של המחיצה. זה לא נחשב מחיצה, אפילו כנגד המחיצה בעצמה. אז אם כן, יש לנו כאן שלוש מידות. מידה הראשונה זה פחות משלושה טפחים, שאז אני אומר רק לבוד, חוץ מזה אני שום כולה יותר מלבוד, שצריך שזה פחות משלושה טפחים רווח בין קנה לקנה, ורק אז זה יהיה כשר. ברגע שיש לי פה משלושה טפחים עד פחות מארבעה טפחים, אז יש לי כולה נוספת של שהפרצה, אם היא לא יותר מהמקום הסגור, אז אם אני אומר שיש יותר סגור מעומד, או שאני אומר יותר פתוח מסגור, על כל פנים שלא יהיה יותר פרוץ מאשר עומד, אבל אם יש יותר עומד מפרוץ, זה נחשב מחיצה טובה, מסביב כל אורך המחיצה. והמידה השלישית זה מארבעה טפחים ומעלה. כשהרוחב של הקנה הוא מארבעה טפחים ומעלה, אז חוץ מזה שאני אומר לבוד כמובן, אם יש בין קנה לקנה פחות משלושה טפחים, זה נחשב סגור. וחוץ מזה שאני כמובן גם אומר, שאם העומד מרובה על הפרוץ, זה מחיצה טובה, ודאי. אני גם אומר כולה נוספת, שגם אם הפרוץ יותר מהעומד, לפחות כנגד המחיצה, איפה שכן יש עומד, שם מותר כן לסמוך את הזרעים למחיצה. נסיים את הברייתא. ואם היה עומד מרובה על הפרוץ, שיותר סגור מאשר פתוח, כמובן, בקנים לפחות שלושה טפחים, פחות משלושה טפחים, אין לנו את הדין הזה של עומד מרובה על הפרוץ. אבל משלושה טפחים ומעלה, אף כנגד הפרוץ מותר. אבל אם נפרצה ביותר מ-10 אמות, אסור לזרוע, אפילו אם כולו עומד, חוץ מהפרצה הזאת של ה-10 אמות. כמו שאנחנו יודעים, שברגע שיש מחיצה ויש שם פרצה יותר מ-10 אמות, אז כל המחיצה הזאת פסולה, כאילו אין פה מחיצה. אבל אם היו שם קנים הדוקרנים, דהיינו מקל שלמטה זה מחודד, וככה עם החידוד הזה אפשר לדחוב את זה בתוך האדמה. בקיצור, יש שם שתי מוטות, ומעל המוטות האלה עושה להם פאה, הוא קולע זמורה מקנה לקנה. בקיצור, יש שם צורת הפתח במילים אחרות. אז זה נחשב מחיצה טובה, ואפילו אם המרחק בין קנה לקנה ביותר מ-10 אמות, מותר, כי צורת הפתח מתירה גם בכלאיים. גם אם הפרצה יותר מ-10 אמות. טוב, אז זה הברייתא. מה לגבי הוויכוח בין רב פאפה לרב נונה ברי דרב יהושע על פרוץ כעומד? אז בברייתא הזאת יש כאן גם ראיה לרב פאפה וגם רב נונה ברי דרב יהושע. בואו נראה את הרישא. קטני מיעט רישא, מכל מקום למדנו במידה השנייה. משלושה ועד ארבעה. ובלבד שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. זאת אומרת, ברגע שיש לי פה משלושה טפחים, רוחב של קנה, אפשר להשתמש עם היתר של עומד מרובה על הפרוץ. אבל איך הברייתא מתנסחת? שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. זאת אומרת, זה נראה שאם הרווח הוא כמו הרוחב של המחיצה, זה לא טוב. שלא יהיה בין זה לזה כמילואו. תיובת עד הרב פאפה שאמר שפרוץ כעומד מותר. אמר לך רב פאפה, מי מילואו זה הכוונה שהרווח הוא, הוא, הוא קצת יותר. שנכנס הקנה ויוצא. זאת אומרת שהפרוץ הוא קצת יותר מהעומד. רק אז זה לא טוב. אבל אם פרוץ כעומד זה מחיצה טובה. הוכיחה הגמרא חינם ומסתברא מדקתני מיד אחר כך, אם היה פרוץ מרובה על העומד, אם יש יותר פרוץ מאשר סגור, אז אף כנגד העומד אסור. מה אני מבין מפה? הפרוץ כעומד מותר. אז מה שכתוב במילואו זה חייב להיות כשנכנס ויוצא. לא שזה ממש פתוח כנגד הסגור, אלא שהפתוח הוא קצת יותר מהסגור, רק אז זה לא טוב. אומרת הגמרא, אז רגע, הברייתא הזאת ממש כמו דבריו של רב פאפה, שכתוב כאן שכל הבעיה שלא יהיה יותר פרוץ מסגור. אבל אם זה פרוץ כמו הסגור זה בסדר. אז למה תאבת יובטה דרבונה ברדר רב יהושע שאמר שגם אם זה פרוץ כמו העומד זה גם, זה גם כן לא טוב. פרוץ כעומד זה לא מחיצה לפי דעתו. אמר לך, אתה יודע מה? אני יכול להסכים איתך שמתחילת הברייתא יש עליי קושייה, אבל תראה את ההמשך של הברייתא. אם הסיפה, אם היה עומד מרובה שיותר סגור מאשר על הפרוץ, אז אף כנגד הפרוץ מותר. זאת אומרת שצריך שיהיה יותר סגור. אבל אם הפתוח והסגור זה שווה, הכפרוץ אסור. אז זה ראי על הרבונה ברי לרב יהושע, אז זה קושייה על רב פאפה. אז אם כן, סייפה קשיה לרב פאפה. פה מה שעכשיו אמרנו, סוף הברייתא זה קושייה על רב פאפה, שאמר פרוץ כעומד מותר, כאן רואים שאסור. ורישא, כמו שהוכחנו מקודם, תחילת הברייתא, שזה ראי על רב פאפה קשיה לרבונה ברי לרב יהושע. אומרת הגמרא, תראה, הברייתא הזאת, בין רב פאפה ובין רבונה ברי לרב יהושע יאמרו, אתה הרי לא יכול לדייק מהברייתא לא לכאן ולא לכאן. אלא מה, אתה חייב להגיד שדבר אחד שהברייתא אומרת זה בדווקא, והדבר השני זה לא בדווקא. אז כל אחד לוקח את השיטה שלו ולומד את זה בברייתא. אומרת הגמרא, סייפה לרב פאפה לא קשיא. הרי תחילת הברייתא זה ראייה לרב פאפה. הסייפה זה לא קושיה, למה? איידי דתנא רישא פרוץ מרובה על העומד אסור, כדי להגיד לנו שכמילואו זה לאו דווקא כמילואו, אלא זה קצת יותר, שהרווח הוא קצת יותר, ורק אז זה אסור. תנא סייפה עומד מרובה על הפרוץ מותר, אבל האמת היא שגם אם העומד והפרוץ זה אותו דבר, זה גם כן כשר. זאת אומרת שהעיקר פה, לפי דבריו של רב פאפה, זה תחילת הברייתא. עכשיו, רבונה ברדר רב יהושע, שיש לו ראייה מסוף הברייתא ועל תחילת הברייתא, שזה ראייה לרב פאפה, זה קושייה על רבונה ברדר רב יהושע, שסובר שפרוץ כעומד אסור, לכאורה שם נראה שמותר. רבונה ברדר רב יהושע יגיד, רישא לרבונה ברדר רב יהושע גם כן לא קשיא. העיקר זה הסוף של הברייתא. איידי דבאי למיתני סייפה, מכיוון שתכף בסוף הברייתא, התנא רצה לומר, עומד, רק אם הוא מרובה על הפרוץ מותר, רק אם יותר סגור, רק אז זה מותר, שאם זה סגור כמו פתוח, זה אסור. תנא רישא שהפרוץ מרובה על העומד אסור, אבל האמת היא שגם אם זה היה פרוץ כמו העומד, גם כן היה אסור. בסדר, אז אם כן, הברייתא הזאת אין קושיה, לא על רב פאפה ולא על רבונה ברית רב יהושע. עכשיו, סתם ככה מעניין. הברייתא מחולקת לשלושה חלקים. חלק ראשון זה קנה עד גודל של פחות משלושה טפחים. זאת אומרת, הקנה הוא פחות משלושה טפחים. הגודל השני, משלושה טפחים עד ארבעה טפחים. לא כולל ארבעה טפחים. עד פחות מארבעה טפחים ליתר דיוק. והגודל השלישי, מארבעה טפחים ומעלה, עד עשר רמות. עכשיו, למה קנה פחות משלושה וקנה שלושה, זה לא ביחד. למה אם הרוחב הוא שלושה טפחים, זה כבר... זה כבר נחשב בקטגוריה של משלושה עד ארבעה טפחים. שלושה עצמו, למה שזה לא יהיה כמו פחות משלושה? אז בישלמה לרב פאפה, זה מובן. משום אחי לא עריב להו, הוא לא אומר שקנה עד שלושה טפחים, לא כולל שלושה טפחים, וקנה שלושה טפחים, שהוא כן שלושה טפחים, או רוחב, הוא לא כותב אותם ביחד. לא אריב להו ותני להו. שכלשהו עד שלושה טפחים, כולל שלושה טפחים, צריך שלא יהיה רווח שלושה ביניהם. למה? כי אם יש רווח שלושה ביניהם, אז תלוי. אם אני אומר שזה קנה פחות משלושה, אז רווח של שלושה פוסל, כי כבר אין לבוד. אבל אם זה קנה של שלושה, אז גם אם יש לי רווח של שלושה טפחים, זה לא פוסל, כי זה פרוץ כעומד, לפי רב פאפה זה מחיצה טובה. לכן, יש פה חלוקה. עד שלושה טפחים לא כולל שלושה טפחים, אז אם זה רווח של פחות משלושה טפחים, אני אומר לבוד וזה יהיה קשר. אבל אם הקורה היא כבר שלושה טפחים, אז גם אם הרווח בין קנה לקנה יהיה שלושה טפחים ולא יהיה לבוד, בכל זאת המחיצה תהיה קשרה, כי זה פרוץ כעומד. העומד זה שלושה טפחים, הקנה הוא ברוחב שלושה טפחים, והפרוץ שפתוח הוא גם כשלושה טפחים, ופרוץ כעומד לפי רב פאפה קשר. אלא לרב הונה ברדה רב יהושע, שהוא סבר שגם אם הפרוץ והעומד זה אותו דבר, כבר זו לא מחיצה טובה, אז להרווינו ולתנינו, אז תערב פחות משלושה ושלושה יחד, כלשהו פחות משלושה ושלושה, צריך שיהיה רווח פחות משלושה ביניהם. למה? כי אם זה פחות משלושה, כי אז אם יהיה יותר משלושה, אם הפרוץ יהיה שלושה, אז יוצא אם כן שגם אין לבוד וגם אין פרוץ וגם אין עומד מרובה על הפרוץ. וגם בשלושה, אז אי אפשר להגיד לבוד וגם אין פה עומד מרובה על הפרוץ. יש פה פרוץ כעומד, ולפי רב הונא ברדה רב יהושע, זה לא מחיצה טובה כשזה פרוץ כעומד. אז אם כן יוצא ששלושה טפחים ופחות משלושה טפחים, בשניהם יכול להיות רווח בין קנה לקנה רק פחות משלושה, ושלושה ממש לא. אז אם כן, לערבינו ולתנינו, אז תערבב את השלושה טפחים ביחד עם הפחות משלושה טפחים, ותכתוב ככה, כלשהו פחות משלושה, וגם אם הוא שלושה, צריך שלא יהיה בין זה לזה שלושה טפחים, אלא פחות משלושה טפחים כדי שנוכל לומר לבוד. עונה הגמרת, הסיבה למה לא ערבו קנה ברוחב שלושה ביחד עם קנה פחות משלושה טפחים? מכיוון שהטעם של הפסול של רווח שלושה טפחים בקנה שהוא פחות משלושה טפחים, והטעם של הפסול ברווח של שלושה טפחים בקנה שהוא שלושה טפחים, זה טעם שונה. משום דלא דמי, לא דומה הטעם, פסולה דרישה של קנה פחות משלושה טפחים לפסולה דסייפה של קנה שלושה טפחים. פסולה דרישה, למה אם יש רווח של שלושה טפחים כשהקנים שבין של משני הצדדים של הרווח הם פחות משלושה טפחים, למה זה פסול אם הרווח הוא שלושה טפחים? מכיוון שאין כאן לבוד, כדי שלא יזדקר הגדי בבת אחת ובטל מהם תורת לבוד. אז אם כן, האוויר שבין קנה לקנה מבטל את הקנים. זה הסיבה לגבי עד שלושה טפחים ולא כולל שלושה. ופסולה דסייפה, הסיבה שבקנה ברוחב שלושה טפחים, אם יש רווח שלושה טפחים זה לא טוב, הסיבה היא שלא יהיה פרוץ כעומד. כי אסור שהרוחב של הפרצה יהיה באותו רוחב כמו המחיצה. אבל לא מכיוון שלא אומרים לבוד, לא זה הסיבה. כי גם אם כן היו אומרים לבוד, זה גם כן לא היה טוב. אלא הבעיה פה, כשהקנה הוא שלושה, למה אי אפשר שהפרצה תהיה שלושה? כי זה פרוץ כעומד, ופרוץ כעומד זה לא נחשב מחיצה. למדנו בברייתא כל הזמן, כשרצינו להגיד לבוד, אמרנו שלושה, פחות משלושה. זה נראה שלבוד אומרים בשלושה טפחים. אבל האמת היא שיש את דבריו של רבן שמעון בן גמליאל שסובר שלבוד אומרים גם בארבעה טפחים. האם נאמר שהברייתא פה הולכת כמו רבנן ולא כמו רבן שמעון בן גמליאל? כי הברייתא כותבת כל שהוא פחות משלושה אומרים לבוד. מני רבנן, היא דה אמרי, פחות משלושה אמרינן לבוד, אבל שלושה ויותר כבר לא אמרינן לבוד. אז אם כן, אימא סייפה, בוא תראה את המידה השנייה שנאמרה בברייתא. כל שהוא שלושה, ומשלושה ועד ארבעה, צריך שלא יהיה בין קנה לקנה, כמו הרוחב של הקנה בעצמו. ואנחנו הסברנו שהמידה הזאת, ההגדרה הזאת, שמשלושה טפחים עד פחות מארבעה טפחים, אומרים רק את הדין הזה של עומד מרובה על הפרוץ, שזה יהיה כשר, אבל לא אומרים שאם יש פרוץ יותר מהעומד, אז לפחות כנגד המחיצה, זה ייחשב שיהיה אפשר לזרוע בשני הצדדים, כמו שאומרים מארבעה ומעלה. זה ההגדרה של שלושה עד פחות מארבעה טפחים. אבל הגמרא כרגע מבינה שמה ההגדרה האמצעית הזאת שמשלושה עד פחות מארבעה טפחים? לכאורה הסיבה היא כי אנחנו אומרים לבוד. אנחנו אומרים שזה עכשיו חיבור אם יש פה רווח של פחות מארבעה טפחים. אז אם כן הטען לרבן שמעון גמליאל דאמר שפחות מארבעה טפחים אומרים לבוד. דאי רבנן, אז מה זה משלושה ועד ארבעה? ולא כולל ארבעה טפחים, רק פחות מארבעה טפחים. הרי שלושה וארבעה אחד הוא, גם בארבעה טפחים וגם פחות מארבעה טפחים, בשניהם לא אומרים לבוד. מה ההבדל בין מארבעה טפחים ומעלה לבין פחות מארבעה טפחים? למה מגדירים את זה בתור מידה בפני עצמה? אז כאן הגמרא מביאה את מה שאנחנו ביארנו תוך כדי הברייתא. אמר אביי, מידה רישא, תחילת הברייתא שמתייחסת לבוד רק בשלושה, פחות משלושה טפחים, זה לפי דעת רבנן, סייפא נמי רבנן. רבנן, מודו רבנן, דכל למישרא כנגדו, בשביל להתיר, גם כשיש פה יותר פתוח מאשר סגור, מאשר מחיצה. בכל זאת, כנגד המחיצה בעצמה, יהיה מותר לסמוך למחיצה משני הצדדים, מצד אחד ענבים, מצד שני זרעים אחרים, מכיוון שכנגד המחיצה עצמה לפחות מותר, זה דווקא מארבעה טפחים ומעלה. היא כמקום ארבעה חשיב, זה נחשב מחיצה, והיא לא חשיב. ואם כן, בעצם זה שלושת המידות. המידה הראשונה, זה עד שלושה טפחים, אומרים רק לבוד, עד ארבעה טפחים, משלושה טפחים ועד ארבעה טפחים, אומרים גם פרוץ, בוא נגיד עומד מרובה על הפרוץ, אבל לא אומרים שאם הפרוץ מרובה על העומד, לפחות כנגד העומד יהיה מותר לזרוע משני הצדדים, ומארבעה ומעלה עד עשר אמות אומרים שאפילו אם יש פרוץ מרובה על העומד, אמנם שכנגד הפרוץ יהיה אסור לזרוע, אבל כנגד העומד יהיה מותר לזרוע. זה שלושת המידות. זה הסבר ראשון, וזה מה שביארנו גם בברייתא. הסבר שני, שהברייתא הולכת לפי רבן שמעון גמליאל. רבא אמר, מי דה סייפה, מזה שאנחנו אומרים שעד ארבעה טפחים זה נחשב דבר בפני עצמו, זה לפי דבריו של רבן שמעון גמליאל שמחשיב לבוד עד פחות מארבעה טפחים, אז רישא נמי רבן שמעון גמליאל. אז אם כן, למה הוא אומר שאם יש שלושה טפחים, אם יש קנה פחות משלושה טפחים מפה, וקנה פחות משלושה טפחים מהצד השני, וכנגד יש שלושה טפחים, למה אומר רבן שמעון גמליאל שזה לא בסדר ולא אומרים לבוד? הרי לפי דעתו אומרים לבוד עד פחות מארבעה טפחים, ושלושה טפחים זה עדיין בסדר, עדיין אומרים לבוד. אומרת הגמרא, כן, מתי אומרים לבוד לפי דבריו של רבן שמעון גמליאל עד פחות מארבעה טפחים? דווקא למעלה, במקום בשטח עליון, בתקרה או בחלק העליון של המחיצה, אבל למטה לא. וכי אמר רבן שמעון גמליאל אמרין על לבוד עד ארבעה טפחים אנא מילא למעלה. אבל לבוד למטה במחיצה, שעומדת על הקרקע, אז אם זה כבר שלושה טפחים, אבל היא כמחיצה שהגדיים בוקעים בה, יכולים לעבור שם ברווח, ואז לא אמרין על לבוד, כי זה לא נקרא מחיצה ברגע שגדיים יכולים לעבור שם החופשי. טוב. מביאה הגמרא קושייה נוספת, על רב פאפה, שאומר שפרוץ כעומד מותר. תשמע, אני הוכיח לך שפרוץ כעומד אסור, וזה באמת הוכחה, מברייתא. דפנות הללו, שהן דפנות מחיצות של חצר, שרובם פתחים וחלונות, מותר. ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. שצריך להיות יותר מחיצה מאשר פרצה, כמו רב הונא בר דרב יהושע. אבל קודם כל יש פה הערה קטנה, שרובם פתחים וחלונות, ובלבד שיהיה עומד יותר מפרוץ, אם הרוב פה זה פתח או חלון, אז זה יותר פרוץ, איך אתה אומר שיותר סגור? סלקא דתך, אלא שריבה בהם פתחים וחלונות, יש הרבה פתחים וחלונות, יש הרבה אוויר שם. מותר ובלבד שיהיה עומד מרובה. על הפרוץ, לא, פרוץ כעומד זה לא טוב, זה קשה על רב פאפה שאמר שזה כן טוב, כפרוץ אסור, תיובת את הרב פאפה, תיובת. אבל, למרות שיש פה קושייה, באמת קושייה, על רב פאפה. יש ראיה מפורשת מהברייתא הזאת שפרוץ כעומד אסור. צריך שיהיה עומד יותר מפרוץ. בכל זאת אומרת הגמרא, והלכתה כבתי דרב פאפה. כמו רב פאפה פוסקים. שואלת הגמרא איך יכול להיות? מברייתא יש טיובתא, ובכל זאת הלכתה, אתה פוסק כמו רב פאפה שפרוץ כעומד מותר? אומרת הגמרא, אין, ודאי. אתה לא זוכר את הראיה הראשונה שהבאנו מהמשנה? משום דדאי כמה ניתן כבתי, המשנה שלנו מדויקת, כמו דבריו של רב פאפה, שפרוץ כעומד מותר, ניתנן, המשנה אומרת, לא יהיו פרצות יתרות על הבניין, שלא הפרצה לא תהיה יותר גדולה ממה שבנוי, אבל אם הפרצה היא בדיוק כמו הבניין, 50-50, 50% פרוץ, 50% בנוי, מותר. אומרת המשנה, שיירה, שהגיע השבת, לקראת שבת, הם עושים חנייה במקום שהוא ביקעה, שיש לו הגדרה של קרמלית, שמדרבנן אסור לטלטל שם. והם רוצים להפוך את המקום לרשות היחיד. התירו להם היתר מיוחד לעשות מחיצה מיוחדת. מקיפים שלושה חבלים, חבל למטה, חבל באמצע וחבל למעלה. זה למעלה מזה וזה למעלה מזה. ובלבד שלא יהיו בין חבל לחברו שלושה טפחים. אם זה פחות משלושה טפחים, אומרים לבוד. ושיעור של החבלים, עובים של כל החבלים ביחד, חייב להיות יותר על טפח. זה צריך להיות טפח ועוד שלוש משהוים. כדי שיהיה הכל החבלים עם הרווח שביניהם, גובה של 10 טפחים. איך זה הולך? מרחיקים פחות משלושה טפחים מהרצפה ושמים חבל. ואז מרחיקים עוד פחות משלושה טפחים מהחבל, מעמידים עוד חבל. אז יש לנו פה כבר שישה טפחים. מרחיקים עוד פחות משלושה טפחים ומעמידים עוד חבל, יש לנו כבר 9 טפחים, והחבל עצמו זה עוד טפח. וכדי שלא יהיה רווח של שלושה טפחים, אלא פחות משלושה טפחים, צריך משהו לכל רווח. אז יש טפח ושלוש משהוים. מקיפים בקנים. כמו שאמרנו שאפשר לעשות היקף בחבלים לרוחב, מאוזן, אפשר גם לעשות מחיצות בקנים לאורך, לגובה. ובלבד שלא יהיה בין קנה לקנה לחברו שלושה טפחים. אם זה פחות משלושה טפחים, יש לבוד. זה שהמשנה פה מתירה לעשות מחיצה על ידי חבלים לאורך, לגובה או לרוחב. בשיירה דיברו שיעשו עליהם כולה מיוחדת, שלושה אנשים, רבים. אבל אדם יחיד שצריך מחיצה, לא מספיק לו או לגובה או לרוחב, אלא הוא צריך גם שתי וגם ערב, גם לרוחב וגם לאורך. דברי רבי יהודה. חכמים אומרים, אפשר גם יחיד לעשות מחיצה שכולה שתי או כולה ערב, דיינו, כולה לגובה או כולה לרוחב. זה גם ליחיד טוב. לא דיברו בשיירה אלא בהווה. בדרך כלל רגילים ששיירה של כמה אנשים הולכים יחד עושים כזה סוג של היקף. דעה שלישית, כל מחיצה שאינה של שתי ושל ערב אינה מחיצה אפילו לא לשיירה. דברי רבי יוסי ברבי יהודה. וחכמים אומרים, לכאורה כמו תנא קמא, גמרא תדון מה הם חולקים, מספיק שיעשה אחד משני דברים. גמרא תבאר את דעתם של חכמים. אמר רב אמנונה אמר בשם רב, הרי אמרו במשנה הקודמת ששיירה שהקיפו, שמענו בתחילת השיעור, עשו מחיצה מכלי בהמה, אם עומד מרובה על הפרוץ, כמובן מדובר בשתי, כי הכלים האלה עומדים לגובה, לא לרוחב, אבי עומד. זאת אומרת, יכול להיות שיש כלי אחד של בהמה, ואחרי זה רווח, ולידו עוד כלי של בהמה, וזה עומד בשתי, בגובה. ובאמצע יש רווח, רק מה? העומד מרובה על הפרוץ, זה נחשב מחיצה טובה. עכשיו, השאלה היא, האם עומד מרובה על הפרוץ נחשב מחיצה טובה גם, גם ברוחב? כשיש לך חבלים לרוחב, והרווח ביניהם יש יותר סגור מאשר פתוח, האם גם שם נאמר שזה קשר, זה נחשב מחיצה? בערב אמנונה, בערב מאי, בחבלים, שכאן המשנה דיברה, מקיפים שלושה חבלים שעושים את זה לרוחב, האם גם שם אומרים עומד מרובה על הפרוץ זה קשר? אמר אביי, בוא נוכיח מהמשנה שלנו. תשמע, המשנה אומרת, שיעור חבלים שמקיפים איתם לרוחב את השטח שרוצים לגדור, ואוב ים, חייב להיות יתר על טפח. למה? כדי שיהיו הכל, כולל הרווחים, 10 טפחים גובה. כמו שביארנו. והיא איתה, אם יש גם את היתר של עומד יותר מאשר פרוץ, וזה קשר, למה לי יתר על טפח? גם אם החבלים הם לא יותר מטפח, בכל זאת זה טוב. להביד פחות משלושה, יקביע מהרצפה פחות משלושה רווח, ואז חבל משהו, דק מאוד, ואז ירחיק מהחבל הזה כלפי מעלה עוד פחות משלושה, וימיד עוד פעם בחבל משהו. אז אם כן יש פה בדיוק 6 טפחים גובה. ואז יעשה אפילו פחות מ4 טפחים, זאת אומרת יקביע עוד פחות מ4 טפחים, וחבל משהו. אז אם כן, השלושה ועוד 3 טפחים שלמטה נחשב סגור, אומרים לבוד, אז זה עומד. וארבעה טפחים גובה למעלה, אפילו פחות מ4 טפחים, פרוץ. אז העומד מרובה על הפרוץ. זה אמור להיות בסדר. אז אם כן, יכול להיות שהחבל הוא פחות מטפח, וכבר יהיה פה מחיצה של 10 טפחים גובה. אז מזה שהמשנה אומרת שצריך דווקא חבל בעובי של יותר מטפח, זה אומר שלא אומרים ברוחב עומד מרובה על הפרוץ כשר. דוחה הגמרא, זה לא ראיה. תסברה. מה, נראה לך שאפשר לעשות דבר כזה? את הצורה שאתה אמרת, שיהיה 6 טפחים על ידי לבוד ועוד 4 טפחים בגלל שזה פרוץ, זאת אומרת עומד יותר מפרוץ, אי אפשר לעשות את זה בצורה כזאת. למה? כי תסביר לי, אי פחות מ4, איך המוקים לה? מה, אתה, הגמרא תכף תגיע לזה שמה שאנחנו אמרנו את הדוגמה, ששמים את זה למעלה. אבל לפני כן הגמרא אומרת, רגע, איפה תעמיד את הרווח 4 טפחים? אם מוקים לי לתתאי, אם תעמיד את זה למטה כלפי הרצפה, ומעליה יהיה עומד 6 טפחים, ומה תגיד? יש פה עומד 6 טפחים על ידי לבוד, אז זה צריך לגבור על הפרוץ של 4 טפחים שלמטה? הרי יש כלל בדיני מחיצה למטה, אם גדי יכול לעבור שם, זה לא נקרא מחיצה. אין את כל ההלכות למשה מסיני של לבוד או של עומד מרובה על הפרוץ ברגע שגדי יכול לעבור. ואבל היא מחיצה שהגדיים בוקעים בה, כי יש 4 טפחים גובה. וכבר ב3 טפחים גדי יכול לעבור, רק פחות מ3 הוא לא יכול לעבור כמו שצריך. אז מה תגיד? כמו שכשהסברנו אמרנו, אם עוקים לאילאי מעל 6 טפחים, אז מה שם הבעיה? שם הבעיה שהחוץ שנמצא למעלה, מעל 4 טפחים, מה תגיד? למטה יש 6 טפחים, אבל הוא מבחינתו, החוט הזה לבד, תתייחס, תתמקד בו. מתחתיו יש 4 טפחים רווח, מעליו יש רווח עד השמיים. אז את תעביר הדעי גיסה מהחבל העליון עד השמיים, ודעי גיסה, 4 טפחים שנמצאים מתחת לחבל העליון הזה, הוא מבטל לי, אין פה שום 3 חבלים, זה נחשב כאילו אין פה את החבל השלישי. ואם הוקים לי במצעי, הדרך הכי טובה זה להגיד שיהיה לך 3 טפחים על ידי לבוד למעלה, 3 טפחים על ידי לבוד למטה, ובאמצע יהיה לך 4 טפחים, ואז העומד מלמעלה ולמטה, זה יותר, כשאתה מצרף אותם ביחד, זה יותר מ4 שבאמצע, ואז הם יתגברו על האמצע, על הפרוץ. הרי אבלי עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות, גם מלמעלה וגם מלמטה. מה, שם התמינה עומד מרובה על הפרוץ משתי רוחות אבי עומד? הרי ראינו לאל שזה לא כזה פשוט, שזה נחשב עומד גם כשאתה צריך להשתמש עם עומד משתי צדדים בשביל להתגבר על הפרוץ שבאמצע. אלא, מה באמת השאלה של רב אמנונה? האם אני אומר שעומד מרובה על הפרוץ כשר גם ברוחב? רב אמנונה אחיקה מבעיה לי, כגון דאיתי מחצלת, הוא הביא מחצלת, דאווי שבעה טפחים, גובה, וקצת יותר, ומשהו. וחקק בה רוחב של שלושה טפחים, שכבר אי אפשר להגיד לבוד, כי זה לא פחות משלושה רבעי שלושה. עכשיו, השאיר, סגור, שבק בה ארבעה טפחים למעלה. ארבעה טפחים למעלה ומשהו למטה. ובאמצע יש שלושה טפחים פתוח. זאת אומרת, יש כאן מחצלת, שבעה טפחים ומשהו, שלושה טפחים חקק, ארבעה טפחים סגור למעלה, ומשהו סגור למטה, והחקק באמצע. עכשיו, איפה הוא מעמיד את המחצלת הזאת? ועוקמי, הוא מעמיד אותה בצד של שהצד של המשהו הוא כלפי מטה. בפחות משלושה טפחים סמוך לקרקע. ואז, למעלה יש לי עומד של ארבעה טפחים. למטה, ממש מהקרקע עד המשהו שהשאיר במחצלת, יש שלושה טפחים אומרים לבוד. מה נשאר פה פתוח? השלושה טפחים שבאמצע, שהוא חקק במחצלת. עכשיו, יש לי ארבעה טפחים למעלה, שזה עומד יותר מאשר הפרוץ של שלושה טפחים שבאמצע. אז האם אני אומר, עומד מרובה על הפרוץ גם ברוחב יהיה קשר או לא? וזה היה ספק. רב אשי אמר, הספק היה ספק אחר. מחיצה תלויה היא באה לו. רב אמנונה הסתפק על מחצלת בגובה 10 טפחים, שהוא העמיד אותה, הוא תולה אותה באוויר. ויש רווח מתחת למחצלת עד הרצפה. יותר משלושה טפחים. ומה הספק? למה שזה יהיה מותר? יש פה שלושה טפחים. כדי בא מיני רב טבלה מרב. רבי טבלה שאל הספק מרב. מחיצה שהיא גבוהה 10 טפחים, היא מחיצה כשרה כבר. אבל היא תלויה בגובה, באוויר. יותר מ10 טפחים. מה היא שתתיר לטלטל בחורבה? שהמחיצה נפחתה למטה, אבל למעלה יש מחיצה בגובה של 10 טפחים. רק למטה אין מחיצה. האם אני אומר שהמחיצה יורדת ללמטה גם כן? זה נחשב כאילו המחיצה יורדת וזה קשר? אמר לי לא. למה? כי גדי יכול לעבור מתחת למחיצה הזאת. וזה לא נקרא מחיצה. מתי כן אני אומר שהמחיצה הזאת מועילה? אין מחיצה תלויה מטרת אלא במים. דיינו, אדם שיש לו בית, למשל בית על החוף, והחלון שלו פתוח מעל המים, הוא רוצה לשלשל דלי ולשאוב מים מתוך הים, מתוך המים, אז הוא יכול לעשות מין מחיצות מתחת לחלון שלו, 4 מחיצות, ולשלשל את הדלי בין המחיצות, ואז אני אומר כאילו המחיצות יורדות לתוך המים, עד ללמטה. שם אני אומר שמחיצה תלויה מטרת. מה תגיד? אולי דגים הרי בוקעים מתחת למחיצה הזאת, זה לא נחשב מחיצה? בקיעת דגים לא נקרא בקיעה. זה שדגים עוברים שם, אנחנו לא רואים את זה. זה לא נקרא שהם בוקעים את המחיצה מלמטה, ולכן שם זה יהיה טוב. קל הוא שהקילו חכמים רק במים ולא בחורבה. ואם כן, על זה הסתפק באמת רב אמנונה, האם אני אומר, עומד מרובה על הפרוץ, גם ברוחב. ועד כאן דף תזיין.